אומרת הגמרא במסכת ברכות ככה, ברכות דף י"ח עמוד ב', מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה שני בצורת, והיא קניתתו אשתו. מה הכוונה היא קניתתו אשתו? הכוונה היא רבה איתו, נכנסה איתו למריבה, כלומר להקנית. אז יצר מריבה ביניהם, נוצרה מריבה ביניהם, והלך ולן בבית הקברות. כאילו היה, כנראה לא היה מצב היה קשה, לא היה לישון בבית, והיה כנראה לא היה מאחר לישון, הוא הלך לישון בבית הקברות. טוב, בוא, אחר כך, בוא נקרא את הכל, בסדר? לא נתעכב יותר מדי, רק נקרא את זה, שנבין רק את הפרטים. טוב? ואז, טוב, נמצא בבית הקברות. בית הקברות זה לא המקום הכי נעים להיות בלילה. אז באמצע הלילה, הוא מספר את הגמרא ככה, ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. הכוונה היא, הוא שומע בעצם באמצע הלילה, יש כל מיני אגדות, מה קורה בבית הקברות בלילה וזה, הוא שומע שתי, כאילו שתי, שתי, שתי נערות, תכף נראה בהמשך, שתי נערות שהן היו קבורות בבית הקברות. הוא שומע, הוא ככה לן שם בין המצבות, שתי רוחות שמדברות אחת עם השנייה. הכוונה, מה זה השתי הרוחות האלה? הכוונה זה של שתי נערות שהיו קבורות בבית הקברות. אוקיי? אמרה אחד על החבר, יש פה כאילו תמלול של השיחה ביניהם, שבין שתי הרוחות האלה, אוקיי? אמרה אחד על החברתה, חברתי, בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורנות בא לעולם. כלומר, איזה פורנות הולכת לבוא לעולם. טוב, בוא נקרא את הכל. אמרה לה חברתה, איני יכולה. אני לא יכולה לבוא איתך. למה? שאני קבורה במחצלת של קנים. הפירוש הוא, אני רק מסביר עכשיו דברים פשוטים. קשה, כאילו, זה קצת דברים שקשה להסביר אותם, אבל הכוונה היא כזאת. אנחנו בדרך כלל בעולם היהודי אנחנו קוברים בתכריכים. תכריכים, אתם יודעים מה זה תכריכים? זה בד כזה, בד לבן כזה, מיוחד. כנראה שהוא יותר יקר. אבל אז בזמנם לא לכל אחד היה תקציב, זה לא כמו היום, אני יודע מה, אולי המדינה מתקצבת את זה או משהו כזה, אבל אם היו כאלה עניים שלא היה להם תקציב לתכריכים, אז הם היו גם כן עוטפים את המת, אבל עם משהו זול יותר, שזה נקרא מחצלת של קנים, זה כמו משהו, חומרי גלם מהטבע, שפשוט היו עוטפים את הגופה של הנפטר עם מחצלת של קנים. אז היא אומרת, לא רוצה להבין את זה בדיוק מה הכוונה, היא לא יכולה, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא, לכי את, לראשונה שהציעה, בסדר? ומה שאת שומעת, אמרי לי. תחזרי אליי ותספרי לי מה את שומעת מאחורי הפרגוד. הלכה היא ושעתה ובאה. ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אגב, למה דווקא בלילה הזה, הן אומרות אחת לשנייה, בואי נשות ונשמע מה...
זה היה ערב ראש השנה?
בדיוק, זה היה ערב ראש השנה, ככה אומרים, כן, ככה אמרה שאומר, זה היה ערב ראש השנה, נכון? בראש השנה זה היום שנקבע כל מה שיהיה במשך השנה, נכון? אז לכן, בעצם בלילה הזה, מה זה נשמע מאחורי הפרגוד, זה כאילו קצת... לשמוע מה מחליטים, מה ההחלטות שמתקבלות בחלונות הגבוהים, כאילו. מאחורי הפרגוד זה כמו להיות מאחורי המחיצה ולשמוע מה בעצם ההחלטות שמתקבלות בבית דין של מעלה, ביחס לשנה הבאה, אוקיי? את כל זה הוא שומע, החסיד הזה. אמרה לה, אז הלכה היא ושעת אהובה, ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אגב, בצד השני של הדף יש לכם את הגמרא עצמה. הבאתי את זה, סידרתי את זה בצורה כזאת, זה יותר יותר קל להבין. גם רשי אומר, אתם רואים חבר'ה, בדף י"ח עמוד ב' פה, רשי אומר, ונשמע ונדע מה גזרו היום פורענות בעולם, אומר רשי, שהעולם נידון בראש השנה. אוקיי? בסדר? מובן? מובן חברים. טוב, הלכה היא ושעת אהובה, אמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי, שכל הזורע ברביעה הראשונה, ברד מלכה אותו. מה הכוונה? אתם יודעים שיש ב... אז באמת, לפני שהחקלאות הייתה מפותחת, היו, הדבר העיקרי שהיו זורים בחורף זה היה חיטה. שזה בעצם מבוסס על מי גשמים. בכלל אז פעם רוב החקלאות הייתה מבוססת על מי גשמים. הדבר המרכזי שבאמת היה אפשר לבסס אותו על מי גשמים זה גידולי חיטה. והרבה פעמים החקלאים הם מתלבטים מתי לזרוע את החיטה. יש, רביעה הכוונה זה גל גשמים. זה גל גשמים. אז החקלאים הרבה פעמים מתלבטים לזרוע בהתחלה, לזרוע אחר כך, יותר, אולי יותר לקראת החורף, כי שאז באמת אתה יודע יותר שבאמת ירד מספיק גשם על, על החיטה. אז הוא שמע, אז מה הם אמרו? שהיא שמעה שכל הזורע ברביעה הראשונה, הכוונה היא מי שיזרע בגל הראשון של הגשם, מה יקרה? ברד מלכה אותו. יהיה... זה יגדל, זה יגדל, החיטה הזאת כבר תגדל, ואז יהיה איזה מכת בר, אז יהיה איזה שהוא ירד ברד, והכל ילך. אוקיי? והוא שומע את כל זה, החסיד הזה, בסדר? החסיד שומע את כל זה. מה הוא עושה עם האינפורמציה הזאת? מה הוא עשה? אז הוא כאילו עכשיו מבחינתו, אתם יודעים, זה כמו היום שיש מחסור, נכון? אומרים, היום יש, בגלל הקורונה יש מחסור, נכון? מה קורה כשיש בשוק מחסור? יש עליית מחירים, מטורפת, נכון? כשיש מחסור יש עליית מחירים. המחירים עולים כשיש מחסור. אז מה הוא עשה? אז הוא אלפי אינפורמציה שלו. הלך הוא וזרע ברביעה שנייה. הוא לא זרע בהתחלה, השאיר את כל החיטה שהייתה לו בשביל, את כל הזרעים, את כל זרעי החיטה שהיו לו, השאיר בשביל הרביעה השנייה. כולם זרעו ברביעה הראשונה, והוא הלך וזרע ברביעה השנייה. מה קרה? של כל העולם כולו לקה, של כל העולם באמת נהרס על ידי הברד, שלא, לא לקה. מה קרה? עשה קופה, נכון? נכון, חברים? עשה קופה באותה שנה. כי לא היה, היה מחסור בשוק, רק לא היה חיטה. יכל למכור את החיטה, היה ביקוש אדיר, נכון? חיטה כולם צריכים. יכל לעלות המחירים, קיצור, הוא הרוויח בענק, מה שאומרים. בסדר? נכון? טוב. לשנה האחרת, אז השנה, בשנה הראשונה הוא הלך לאולן בבית הקברות, בגלל שהוא רב עם אשתו, נכון? עכשיו אנחנו מדברים שנה אחר כך, אוקיי? הרי הלך לו, מה שאומרים, הוא הלך לו קלף בשנה הקודמת, בזכות שאולן בבית הקברות, נכון? מה עשה השנה אחר כך? לאו דווקא רב עם אשתו. אבל הוא כבר ראה שזה טוב לישון בבית הקברות בליל ראש שנה, בסדר? אז הוא חזר על המנהג שלו. הוא הפך את זה למנהג עכשיו. הלך לשנה אחרת, הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. עוד פעם הוא הולך לשם, עוד פעם הוא שומע שבליל ראש השנה, אותן שתי רוחות הן משוחחות אחת עם השנייה. אמרה, חדה לחברתה, בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד, מה הפורענות באה לעולם. אמרה לה חברתי, לא כך אמרתי לך, אני כבר אמרתי לך, הרי שנה שעברה כבר אמרתי לך. לא כך, לא כך אמרתי לך, איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא, לחיית, ומה שאת שומעת, בואי ואמרי לי. טוב, כמו שהיה בשנה הקודמת. הלכה ושעתה, ובאה ואמרה לחברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה שנייה, שידפון מלכה אותו. אתם יודעים הרי בחקלאות זה הולך ככה. אם יש שנה אחת, פה יותר זה הפוך על הפוך, מה הוא שמע? שדווקא הפעם... מי שיזרע ברביעה השנייה, כמובן בגל השני של הגשם, מה זה? שידפון זה סוג של מחלה, שהצמחים הם כבר נהיים לחים ונרכבים, ויש להם מחלה. לא יצליחו. אתם יודעים שגם בחקלאות זה ככה, שאם יש, אם יש, אם בשנה אחת, למשל, כולם עושים עגבניות וזה מצליח להם, מה קורה שנה הבאה? כולם עושים עגבניות. כולם עושים עגבניות. ואז מה קורה? אף אחד לא מצליח. כל המחירים יורדים, נכון? יש השוק מוצף. אבל בשנה הקודמת, מי שזרה ברביעה הראשונה לא הצליח, נכון? אז מסתבר שהשנה הזו דווקא כולם יזרו ברביעה השנייה, נכון? אבל מה הוא שמע? מה הוא שמע עכשיו בראש השנה? שכל מי שיזרה ברביעה השנייה, אז יהיה לו שידפון, נכון? בסדר? הלך וזרה ברביעה הראשונה. מה קרה? של כל העולם כולו נשדף, ושלא לא נשדף. חברה, עד כאן מובן? אז כאילו בעצם הוא כבר עשה קופה פעם שנייה, נכון? הוא התרוויח פעם שנייה. פתאום אשתו, וואלה, פתאום... עד עכשיו אשתו לא החזיקה ממנו מי יודע מה, מבעלה. פתאום עכשיו היא רואה שנתיים, הוא כבר, כבר גם נהיה אדם עמיד כנראה, או משהו כזה. נכון? אז הוא כבר כאילו, עלה כבר אדם רציני, נהיה איש עסקים, אני יודע, חשבה שהיא התחתנה עם אברך, פתאום הוא נהיה כאילו, וואלה, נהיה עשיר. כן? אמרה לו אשתו, פתאום אז היא באמת שואלת אותו עכשיו. היא ראתה שראתה פה משהו מיוחד אצלו. מפני מה אשתקעת של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה? ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף? בסדר חבר'ה? מובן, מובן לכולם? בסדר? מובן איפה שאנחנו נמצאים? טוב? אומרת הגמרא, סחלה כל הדברים הללו. מה הכוונה? הוא החליט מה שנקרא לשתף אותה. עד עכשיו הוא לא שיתף אותה. לא שיתף אותה בכל העניין מה שהיה. או בכלל הכל זה התחיל הרי ממריבה ביניהם. עד עכשיו הוא לא שיתף אותה. אז הוא החליט לשתף אותה בכל הסיפור, בכל הפרטים, וגם יודעים מה המשך הסיפור, הוא, אז היה כמו בכפר, זה היה בכפר שלהם כל הסיפור הזה. הערה שלהם, אני יודע מה. הוא גם ידע מי זה הרוחות האלה. מי זה הנערות האלה שנפטרו, הוא ידע מי הם. מי זה שתי הבנות האלה שמדברות אחת עם השנייה. בסדר, יותר נראה, זה קשור להמשך. לכן הוא סך לה כל אותו מוערה, כמובן הוא סיפר לה את כל הסיפור. הוא אמר לה גם, הבת של זה, דיברה עם הבת של זה, הוא ידע מי זה הרוחות האלה. הוא לן שם ליד הקברים שלהם. בסדר? הוא סיפר לאשתו את כל הפרטים, סיפר לאשתו את כל הפרטים של האירוע. טוב, אמרו, לא היו ימים מועטים, כמו לא עברו, כמו שאומרים בלשון שלנו, לא עברו הרבה ימים, אחרי מעט ימים, בסדר? זה הכוונה. אחרי כמה ימים, יכול להיות שזה קרה, זה קרה, הסיפור הוא קרה בראש שנה, טוב. אולי זה קרה עוד בעשרת ימי תשובה, אני לא יודע מתי זה קרה הסיפור הזה עכשיו, כי זה עדיין, זה היה סמוך מאוד למה שקרה. אולי זה היה אחר כך, יותר מאוחר, לא חשוב, לא חשוב. זה לא משנה כרגע, אבל לא היו ימים מעוטים מאז שהוא סיפר לאשתו, בסדר? לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמא של אותה ריבה. אתם יודעים מה זה ריבה בארמית? ריבה זה נערה, נערה. הכוונה היא, אחרי כמה ימים, התפתחה איזו מריבה, איזה סכסוך שכנים, סכסוך שכנות, בין אשתו של אותו חסיד, לבין, מי זה אותה ריבה? אותה ריבה שהייתה קבורה במחצלת של קנים. היא הסתכסכה איתה. כן. מובן? אשתו של אותו חסיד, נפלה איזו מריבה בינה לבין האימא של אותה נערה שהיא קבורה במחצלת של קנים. בסדר? אז מה קרה? אתה יודע, שהרבה פעמים נשים, דווקא נשים בכלל, אבל הרבה פעמים כשיש מריבה, מה קורה? המריבה מתלהטת. נכון? והרבה פעמים יש במריבה דבר כזה נשק של יום הדין, נכון? מה זה נשק של יום הדין? אתם יודעים מה זה נשק של יום הדין? מה? יודעים מה זה נשק של יום הדין? מה? איך? וידוי? לא, מה זה כאן הנשק של יום הדין? אתם יודעים מה זה נשק יום הדין? אתם יודעים מה הכוונה? אתה שולף איזה נשק שאתה רק ב... שבדרך כלל סתם במריבה קטנה לא היית שולף אותו. אבל איזה קלף מנצח, בדיוק, שאתה יודע, נוקאוט כאילו. בסדר? אז גם פה היה לה איזה נשק של יום הדין. לאשתו של אותו חסיד. תוך כדי הלט של המריבה, קיצור, מריבה מתלהטת, נכון? הרבה פעמים זה כבר נהיה, וואלה, מוציאות את העצבים אחת על השנייה. ועכשיו אשתו של אותו חסיד היה לנשק של יום הדין, כי בעצם זה היה בושה, היה בושה להיקבר במחצלת של קנים, כי זה מישהו יודע שבקרק זה עניים ככה נקברים, זה לא נעים, זה משהו מביש, בסדר? אבל היא פתאום ידעה משהו שאף אחד לא ידע, אשתו של אותו חסיד. אז היא תוך כדי המריבה, היא שלפה את נשק של יום הדין, בסדר? היא שלפה, כאילו זה סוג של נקמה כזאת, בסדר? אז שלפה את נשק יום הדין, אוקיי? עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמא של אותה ריבה, אמרה לה, לכי וערך ביתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. כאילו היא, בסדר? היא, זה מה שנקרא, היא שלפה את, ה, את הקלף המנהלת, כן? נתנה לה, פגעה בה, דקרה אותה, כאילו מה שנקרא. בסדר? לא יפה, נכון? אה? היא בעצם, היא פגעה במי שהיא ענייה, כאילו בעצם, נכון? היא פגעה במי שהיא ענייה, פגעה בה. טוב? לשנה האחרת, טוב? שלישית כבר, בסדר? אנחנו עכשיו בשנה השלישית, בראש השנה השלישי, אוקיי? לשנה האחרת, הלך ולן בבית הקברות, ושמע, בסדר, הוא ממשיך, הוא רוצה הרי להמשיך בהצלחה, נכון? לשנה האחרת, הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה, חברתי, בואי ונשמע לעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורנות, בא לעולם. ואז היא אומרת לה ככה, וזה קשור לנושא שהגמרא מדברת עליו. אמרה לה, חברתי, אני חנית, עזבי אותי, כאילו, עזבי אותי. היא לא אמרה לה, הייתה צריכה להגיד לה עוד פעם, אני קבורה במחצלת של קנים וזה, פה היא כבר אמרה לה משהו יותר חותך, כאילו, כן? היא לא אמרה לה איזה סיבה נקודתית שהיא לא יכולה לבוא איתה, היא אמרה לה, הניחני, דברים שביני לבינך, כבר הדברים שאנחנו כאילו מדברים בינינו, מדברות בינינו, כבר נשמעו בין החיים. כאילו זה כבר גרם לסכסוך בין אמא שלי לאשתו של אותו חסיד, כאילו, מזה לומדים שכאילו המתים גם יודעים, לא משנה, זה לא הנושא בכלל כרגע, בסדר? אבל מזה לומדים, מזה הגמרא, לכן הגמרא מביאה את כל הסיפור הזה כאילו דרך אגב, כדי ללמוד שהמתים יודעים מה קורה בעולם. בסדר עד כאן? אבל זה לא הנושא, בואו לא נתייחס לזה, זה לא הנושא כרגע, בסדר? זה בכלל לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, שאני רוצה לדבר עליו, זה מה אנחנו יכולים ללמוד על הסיפור הזה לעניין ראש השנה, בסדר? אז השיעור היום הוא בנושא ראש השנה, בסדר? כל הסיפור הזה, הזמן המיוחד שבולט פה בסיפור הזה, כן? זה ראש השנה, בסדר? קרה פה איזה אירוע סביב ראש השנה. אז יש לנו כמה דמויות בסיפור הזה, בסדר? אני רוצה לעשות, ברשותכם, אני רוצה לעשות ביחד איתכם איזשהו ניתוח של הסיפור הזה, ואולי לנסות ללמוד פה איזושהי מסקנה, איזשהו מוסר השכל שהוא מאוד מאוד קשור, שוב, בראש השנה.
של שאלה?
כן.
בסיפור פה, אומרים שזה מעשה בחסיד, כי קוראים אותו בחור חסיד,
כן.
אבל בפועל הוא לא נשמע בחור כזה חסיד, גם רבי עם אשתו, גם הוא ידע שזה של כולם הולך להידפק, הוא לא סיפר להם כדי להרוויח את חשבון אחרים.
יפה מאוד.
במקום לעזור לכולם.
מעולה. מעולה. אפשר כוח, איך קוראים לך?
עידן.
מצוין. אני איתך כאילו. אני מסכים.
לא מסכים.
כלומר, השאלה היא פה קודם. מה אתם אומרים מהסיפור הזה? מה... קודם כל באמת, יפה מאוד. אומר עידן, קודם כל, כשאנחנו אומרים את המילה חסיד, בדרך כלל זה מצטער לנו אחד, נכון? אדם גדול, נכון? אדם גדול, אדם חסיד, אדם איש חסד, נכון? וגם מצד אחד, יש כאלה שיכולים אולי להתרשם מהעובדה שכאילו הלך לו הקלף פה, כאילו, נכון? הלך לו קלף מה שנקרא, נכון? התגלו לו גילויים והוא עשה מזה כסף, עשה מזה, התעשר מזה, נכון? אבל, יפה מאוד. אבל אומר, עידן קצת קשה לו על זה. יפה מאוד. אני גם מסכים לזה. קודם, השאלה עם הסיפור הזה, מה המוסר השכל של הסיפור הזה?
האם...
מה?
יכול שמולה
יחסיד אולי השומע את זה. אוקיי. אבל השאלה היא עדיין, מה? זה מעשה יפה, נכון? שזה דווקא... מה? נכון. קודם כל, יפה. בוא נתחיל מזה. בוא נגיד ככה. הוא רצה לעשות מעשה יפה, נכון? הוא רצה לעשות מעשה... כאילו נעלה, נכון? בערב ראש השנה. אין דבר גדול כמו לעשות מעשה. מדובר בשני בצורת, מה זה שני בצורת? שנות בצורת הכוונה, נכון? שני בארמית, הכוונה היא שנים, זה לשון רבים. כלומר, מדובר פה הסיטואציה שהרמ"א מתארת פה מצב, שאנחנו כבר אחרי כמה שנים של בצורת. רבותיי, אז בצורת זה לא כמו בצורת של היום, כן? זה לא חברת שפע, זה חברה שחיה על חיטה, כן? זה לא כמו היום, נכון? בזמנים כמו אלה, שנות בצורת זה שנים שכולם מעתקים חגורה, במקרה הטוב לא גובים מרעב, בסדר? ועדיין, מצד אחד, אין ספק, יש בו, אפשר להגיד שהחסידות שלו, יש פה משהו חיובי, נכון? יש פה משהו שהוא עושה מעשה הירואי כזה בעצם, שלא כל אחד עושה אותו. בדרך כלל בשנות בצורת כל אחד שומר את מה שיש לו לעצמו. בסדר? ומה הוא? הוא בכל זאת לפני ראש השנה רוצה לעשות מעשה חסד גדול, שזה בעצם אולי יעלה, זה יהיה בעצם הזכויות שלו לפני ראש השנה, לעשות מעשה גדול של תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, נכון? אז הוא רוצה לעשות איזה מעשה, יש עכשיו הרבה מטרימים, נכון? הרבה מטרימים עכשיו, יש הרבה קמפיינים, עושים הרבה, נכון? זה יודעים שנפתחים הלבבות בערב ראש שנה, והוא באמת רוצה לעשות מעשה גדול, שיחפר על עוונותיו, על עוונות, אני יודע מה, בזה שהוא יעשה מעשה צדקה בערב ראש שנה. אבל עדיין אומר פה עידן שמפריע לו פה משהו, כן? נכון? עדיין, למרות כל זה, אתה ידעת את כל זה, נכון? ולמרות זאת אומר עידן, יפה מאוד הוא אמר, שפה מפריע לו פה, יש פה כמה דברים שמפריעים בסיפור הזה, שכאילו מעוטטים שיש פה גם איזה משהו לא תקין כל כך. והשאלה היא האם זה, אוקיי, אומר עידן, דבר ראשון, אמרת שני דברים, נכון?
כן.
מה אמרת? תחזור על מה שאמרת, יפה מאוד.
זה זה שהוא רב עם אשתו, שאני לא חושב שזה דבר תורה,
איתו.
אבל יותר גבוה...
מה אתה אומר?
היא רבה איתו.
הוא
חיפד אותה בעלה.
מה?
היא
אמרה ואחר
כך
הוא
כיבד
אותה
והלך.
מה?
היא גמרה ועוד
כמה. כלומר, רואים שהיא טיפוס, לא מי יודע מה, כאילו. היא לא טיפוס מאוד חברתי, כאילו. מה?
כן.
אוקיי.
אבל מה שיותר מפריע לי מהכל...
רק שנייה אחת, רגע, ומה עוד... כן, מה עוד... כן, כן.
מה שרוצה להגיד זה שאתה בשנים של בצורת, ואתה יודע שכאילו היבול של כולם הולך להידפק, אז למה אתה לא מספר להם ודואג רק לעצמך, אם באמת היית כזה חסיד? נותן צדקה
לעני,
היית דואג שלא יהיו עניים,
וזה
שהיית אומר לכולם
ועובר לכולם. יפה מאוד. יפה מאוד. שמעתם? עוד משהו שעידן אומר? לכאורה האדם חסיד, לכאורה האדם חסיד, זה האדם, כן, בטח תכף אפשר, רק שאני רק חוזר מה שעידן אומר. אומר האדם חסיד, לכאורה זה אדם שצריך לדאוג לכלל, נכון? אתה יודע, חסיד זה האדם שהוא דואג לכלל, לא רק, כמו שהוא רוצה כאילו לתת צדקה לעני, הוא רוצה להיטיב כביכול, הוא צריך לדאוג לכל החברה. ואם הוא קיבל איזו ידיעה כזאת, אם הוא קיבל ידיעה, הוא קיבל אינפורמציה, שכל מי שיזרע ברביעה הראשונה, אז היבול שלו ילקה על ידי הברד, לכאורה היה צריך לשתף את כל העיירה, לפחות את כל העיירה שלו, היה צריך לשתף בידיעה הזאת. מה הוא עושה? הוא שומר את זה כאילו רק לעצמו, נותן לכולם ליפול, והוא כאילו בעצם מרוויח על גב כולם. זה חסיד? איפה האכפתיות מהכלל? כתוב במסילת ישרים שחסיד זה אדם שאכפת לו מהכלל. אדם שהוא כל הזמן, המעלה הגדולה של החסידות זה להתפלל על כל עם ישראל, על איפה פה יפה מאוד. וזה קורה פעמיים, נכון? זה קורה פעמיים, זה קורה גם בפעם הראשונה, נכון? וגם בפעם השנייה זה קורה עוד פעם, נכון? שהוא לא, גם בפעם השנייה, גם אם מישהו פה ויגוד... מישהו פה יכול לבוא להגיד, תשמע, מי אמר שהוא היה בטוח בעצמו באמת שזה יקרה? אולי בגלל זה הוא לא שיתף. מה? זה מה שרצית להגיד. לפחות, כן. נגיד על הפעם הראשונה, אפשר ללמד עליו זכות, כאילו. שהוא לא היה בטוח כל כך בעצמו, לכן הוא לא שיתף. אבל אחרי שהוא ראה שהלך לו פעם הראשונה, לפחות בפעם השנייה היינו מצפים שהוא ישתף את ה... נכון? אחרי שכבר הוא הצליח. אבל רואים שלא, הוא שומר את האינפורמציה לעצמו. יפה. כן. בעולם העולם החומר. כן. כן. עוד דברים, רבותיי. אם יש לכם להעיר עכשיו, זה הזמן להעיר פה על הסיפור הזה. עוד דברים, מה שאתם רוצים להגיד פה, זה חשוב, זה חשוב, כי אני רוצה... טוב מאוד. כן, כן, רבותיי. כן.
מה שהוא אמר, אנחנו רואים בסוף הסיפור שברגע שזה יצא החוצה, זה סיכון לדבר על זה. אז אם הוא מוציא את זה החוצה, אני מספר את זה לכולם.
עוד פעם, מה קרה?
כי מה קרה? נכון שברגע שהאמא שהאימא סיפרה לה...
אה, אוקיי.
זה החוץ שכביכול שהוא... אז הלך, אז אם החסיד הזה אמר, שאם עכשיו אני אספר את זה לכולם, אז כולנו נפסיד. אז מה עדיף, שכולנו נפסיד או שאני ארוויח?
לא, אבל היא כנראה לא סיפרה
אבל
פעם
כי אבל הוא לא יכול לספר את זה בדרכים שונות. הוא היה יכול להגיד, הוא לא היה צריך להגיד שהוא הלך לגברים של הנערות, וזה הוא היה יכול להגיד, אני חושב, שבתוך האינטליגנציה שלי או משהו כזה, אז אף אחד לא היה חושב שלקרוא אבא שני היה יותר עובד, ואז כולם עושים את זה, ואף אחד לא עובד.
כולם היו מקשיבים לו.
וכולם היו מקשיבים לו.
לא, אבל זה גם, וגם אז, זה שהיא הפסיקה זה בגלל שקרה מזה דברים שליליים, אבל אם היה קורה מזה דבר חיובי, נכון? הוא היה מציל את כל העולם.
מה הקשר עדיין? אסור שכביכול, אני מאמין שכביכול, זה לא אמור לצאת החוצה אם הקדוש ברוך הוא לא שם את זה איתנו.
טוב, אוקיי, עוד דברים, רגע, עוד דברים, כן.
נראה לי מישהו שנותן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, נראה לי, הוא עושה זה בכוונה, בתור שהוא יודע שהוא ייתן לאחרים, אולי אחרים לא ייתנו לאחרים. בזמן הזה ספציפית זה
נו.
שהוא ירוויח, נגיד, בראשונה והשנייה.
לא, לא, לא הבנתי מה אמרת. מה אמרת?
אמרתי שבגלל שרואים שהוא באמת נותן כסף גם כשיש שני בצורת, אז אני מבין שבדם כזה, נותן הרבה מהכסף שלו גם בזמן מסובך כזה, אז כשהוא ירוויח בראשון ובשני, כמו שראינו, אז הוא דווקא עשה את זה בכוונה בשביל שיהיה לו, בשביל שייתן את זה לאחרים, כי הוא יודע שהוא ייתן את זה לאחרים, כי הוא חסיד.
הוא מרוויח
ובשביל. הוא מרוויח והוא סומך לעצמו שייתן לאחרים.
אבל למה לתת לאחרים?
זה לא כתוב פה, זה לא כתוב. אתה אומר הוא עשה את זה כדי שהוא באמת בעצמו, אתה אומר הוא רצה כאילו להיות הנדיב של הכפר בעצם. אתה אומר אחר כך הוא בעצם, זה לא כתוב פה, כאילו, אבל אתה אומר ש... אתה מלמד עליו זכות, כאילו, אתה אומר, מן הסתם הוא נתן מכל מה שהוא הרוויח.
כי כל הסיפור מתחיל בזה
שהוא נתן. עדיף להביא חכה
משהו. זה כאילו, זה קצת גאווה קצת, שהוא חושב שרק הוא נותן צדקה. מה?
כן, קצת.
זה גם קצת גאווה מה שאתה אומר. אתה שם עליו כאילו איזה תיק של גאווה קצת, כאילו. מה?
כן.
טוב. כן, עוד דברים, רבותיי. עוד דברים שמישהו פה עוצה אליי.
לא. כן. למה לתת לכולם להיות תלויים בך כדי לתת צדקה, זה דפוק. למה שתיתן למישהו בכוונה להיות עני כדי לעזור לו? זה הפוך. דווקא אתה צריך לגרום לבן אדם להגיע למצב שלא צריך לקבל לך צדקה. אז בזה שאתה לא מספר לו ואתה גם אותו חקלאי
שפשוט... לא כולם חקלאים. לא כולם
חקלאים. באותה תקופה 70% מהאוכלוסייה היו חקלאים.
טוב. יפה מאוד. יפה.
למה החברה לא הלכה איתה?
מה זה התשובה? טוב. שאלה טובה. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בסדר? יש על זה, מי שרוצה קצת להשלים, אגב, יש על זה עניה, אני לא, כל מה שאני אגיד לכם היום זה לא דווקא מה שכתוב בעניה, אבל יש גם עניה על הסוגיה הזאת בברכות א', בסדר? שהרב שם בקצרה אומר איזה שהם דברים, ודווקא לנושא הזה של מה זה מחצלת קנים ומה זה זה, ולמה הלכת, אולי שם הרב קצת מסביר קצת מה זה הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, איזשהו תפיסה שלי, בסדר? איך אני מנתח את הסיפור הזה, בסדר? ומה שאני טוען זה ככה, בסדר? אני חושב, ואני אומר, אני עכשיו לוקח את הסיפור הזה כפשוטו, בסדר? כפשוטו. מה כתוב כאן? ואני אגיד כמה דברים, ובעצם אני רוצה לומר, מה שאני רוצה לומר, שלעניות דעתי, בעצם בסיפור הזה, יש פה אירוע שבא להגיד לנו מה לא צריך לקרות בראש השנה. בסדר? טוב, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. ובעצם מהסיפור הזה, לעניות דעתי, אנחנו בעצם צריכים ללמוד בדרך השלילה, ואפשר ללמוד המון מהסיפור הזה, מה כן צריך להיות בראש השנה. כי באמת יש פה איזשהו אירוע מתגלגל, שהוא מתגלגל לא טוב כאילו. זה סוג של אפילו הייתי אומר, כמו שאני אומר את זה בעדינות, האדם הזה היה חסיד, אין ספק שהוא היה חסיד, אבל יש בהחלט פה מרכיבים שהם גם בעייתיים, בסדר? אנחנו מוצאים את זה גם בחזל, שיש דברים כאלה, שגם אנשים שיש להם, כמו הנציב מוולוז'ין, שהוא אומר בתחילת ספר בראשית, עוד פעם, אני לא מקטלג פה מה היה החסיד הזה, אבל יש לפעמים אדם שיש לו איזו תכונה מסוימת שהוא חזק בה, אבל זה לא חייב להיות שזה בא לידי ביטוי בצורה שלמה בכל שאר צדדי החיים, בסדר? ופה אני רוצה דווקא לומר משהו, בסדר? ופה אני דווקא הולך כן עם הקו של, עידן. לפי דעתי, מה אחד ממוסרי ההשכל הבסיסיים של הסיפור הזה? קודם כל, קרתה פה תקלה. כולם מסכים שקרתה פה תקלה? נכון? איך היה אפשר להתחיל את הסיפור הזה בצורה, בוא נגיד חבר'ה, אני שואל אתכם ככה, איך היה אפשר להתחיל את הסיפור הזה בצורה יותר חיובית, בסדר? יש פה איזו תקלה שמתרחשת בהתחלה, נכון? מה התקלה? מה? בלי לריב, נכון? האם היה הכרח שזה יקרה ככה? האם אין דרך, האם אין דרך לתת דינר לעני בערב ראש השנה של שנות בצורת, בלי שזה יגיע לידי מריבה בבית? מה? אוקיי. זאת אומרת, מה אתה אומר? כלומר, בוא נגיד כך, מה היה אפשר לעשות? מה כן היה אפשר לעשות כדי שהתקלה הזו? אני חושב שגם אתם תסכימו איתי. אני גם חושב, מה? נכון? הוא היה צריך להתייעץ עם אשתו? היה צריך לנסות, אולי זה באמת היה קשה. אתם יודעים שהרבה פעמים ללכת ולעשות לבד מעשה אלטרואיסטי כזה, מעשה מיוחד כזה של נדיבות, בלי להתייעץ עם אשתך, זה יותר קל. הוא יכול להיות שבאמת הייתה טיפוס, רואים שהייתה טיפוס, בסדר, נכון? והרבה פעמים כשאדם יש לו אישה כזאת שהיא טיפוס, זה דורש יותר מאמץ. יכול להיות שהיה צריך לשבת חצי שעה איתה ולעשות איתה שיחה ולנסות להביא אותה שהם יעשו את זה ביחד, נכון? שיעשו את זה בהסכמה. כנראה לתת דינר, חבר'ה, לתת דינר לעני בערב ראש שנה של שנות בצורת, זה מסירות נפש, זה מסירות ממון, בסדר? זה מסירות. בשביל לקבל את ההסכמה של אשתו, כן? אני כאילו רוצה לטעון שהסיפור הזה פה מתחיל בצורה בעייתית בעצם. ואני חושב שיש פה גם מסר שהוא קשור לראש השנה, כאילו. שאם אתה, ואני רוצה להראות אחר כך, יש פה כאילו סוג של, אני, בסדר, בו כל דבר זה כאילו, כתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, בסדר, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שיש פה איזו דרישה, כן, שנעשה דברים בצורה יותר שלמה. אני לא בא לערער על זה שהוא היה חסיד, כן? אין ספק שאדם שרוצה, עצם זה שאדם יש לו רצון כזה, שמתעורר לו כמיהה כזאת. הרי רוב האנשים בשנות בצורת הם מאוד מאוד עסוקים בעצמם, נכון? מאוד מאוד עסוקים בעצמם, באנוכיות שלהם, בקיום שלהם. והנה יש פה אדם גדול, הוא ודאי חסיד, שהוא רוצה לתת דינר לעני בערב שבת, למרות שהוא בערב ראש שנה של שנות בצורת, זה ודאי מעשה חסד שאין למעלה ממנו, נכון? אבל מצד שני, גם כשאתה רוצה לעשות מעשה חסד, אם זה בסוף, אם קורה לך בסוף תקלה כזאת, כן? שאתה הולך ועושה מעשה כזה, וכאילו אשתך היא לא שותפה, וכתוצאה ממעשה כזה, כן? שאתה בעצם עושה מעשה חסד, אז אתה בסוף רב עם אשתך, ועוד יותר זה גורם לזה אחר כך, זה הייתה מריבה קשה גם, נכון? שהיא בעצם גרמה לו לישון בבית הקברות, רבותיי. אני חושב, אם אתם שואלים אותי, המקום שהכי לא מתאים להיות בו בערב ראש השנה, שהכי לא מתאים לישון בו בליל ראש השנה, זה בית הקברות. ולמה? כי אנחנו דווקא ברוב השנה, אחד הדברים שהכי הרבה שאנחנו מדברים עליהם בראש שנה, זה על החיים, נכון? איך אנחנו מתחילים את התפילה בראש שנה ישר בהתחלה, בברכות השבח, אנחנו אפילו, דבר נדיר שאנחנו עושים בתפילות ראש שנה, שאפילו בברכות השבח אנחנו כבר מבקשים, על מה אנחנו מבקשים? זוכרנו לחיים, שלוש פעמים אנחנו אומרים את המילה חיים, בבקשה הראשונה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, ארבע פעמים, נכון? ארבע, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. ארבע פעמים, במשפט קצר מאוד, נכון? ארבע פעמים חיים, נכון? אומרים את זה מתי, זה דבר נדיר, לא עושים דבר כזה כל השנה כולה, כי זה ברכות שבח, רבותיי, בברכות שבח לא מבקשים. ופעם אחת בשנה, יש פה איזו חריגה כזאת, בעשרת ימי תשובה. אבל רואים שקודם כל בראש השנה, הדבר הכי חזק שאנחנו נאחזים בו, זה החיים, אוקיי? אם אנחנו רוצים את החיים. מה קרה לאותו חסיד? הוא דווקא התגלגל בערב ראש שנה, במקום להיות בבית כנסת, ובמקום להיות במקום שמבקשים בו על החיים, הוא מתגלגל לבית הקברות, הוא דווקא נמצא במקום של המתים. זה אחד, בסדר? שימו לב, יש פה כאילו, קודם כל עצם זה שאני חושב שככה. לא, יש פה קודם כל מסר. קודם כל המסר הראשון, שאני חושב שהוא מסר לראש השנה. אנחנו רוצים בראש השנה לדבר על מלכויות, נכון, אנחנו עוסקים הרבה במלכויות, נכון, מה זה מלכויות? להמליך את השם על העולם. המלכת השם על העולם, אתם יודעים, יש, דיברתי איתכם על התפילה קצת, הזכרתי משהו קצת על התפילה, אתם יודעים שבעצם, מה זה המלכת, מה זה מלכות, רבותיי? מלכות זה המובן הכי עמוק של מלכות השם בעולם, זה הכוונה היא שהעולם שלנו הוא עולם אחדותי. אתם יודעים שיש 10 פסוקים של מלכויות שאומרים בתפילה. אתם יודעים על מה אני מדבר? אומרים, נכון, יש פסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות בתפילה, בתפילת מוסף של ראש השנה. ומכל דבר, לפני שתוקעים בשופר, אומרים 10 פסוקי מלכויות, 10 פסוקי זיכרונות, 10 פסוקי שופרות. ורק אחרי זה תוקעים בשופר. בכל אחד מהפסוקים האלה מופיע המילה, נגיד, 10 פסוקי מלכויות, בכל אחד מהפסוקים מופיע המילה מלכות, מלך או משהו כזה. השם מלך גאות לבש, נגיד, למשל. כן? שאו שערים ראשיכם, ויבוא מלך הכבוד. מלך, מזכירים את המילה מלך. אז זה תמיד הולך ככה. יש 3 פסוקים מהתורה, 3 פסוקים מהכתובים, 3 פסוקים מהנביאים, ועוד פסוק עשירי מהתורה. ותמיד הפסוק העשירי הוא התמיד הכי חשוב, הכי מיוחד. אתם יודעים מה הפסוק העשירי של מלכויות? מישהו פה מקרה יודע? זה חוזרים לתורה עוד פעם. 3 תורה, 3 כתובים, 3 נביאים, ואז עוד פעם אחד מהתורה. אתם יודעים מה הפסוק מהתורה? העשירי של המלכויות? הפסוק הוא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ובתורתך כתוב לאמור, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רבותיי, מה חסר בפסוק הזה? חסר המילה מלך, נכון? איפה כתוב פה מלך? למה הביאו את הפסוק הזה? מה הקשר בין שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לבין מלכויות? מה? שם אחד, מה, אז מה? אז מה זה, למה זה קשור למלכות?
זה אחד, מלך תמיד, יש אחד. זה לא, אין מלך ועוד מלך.
יפה. כשאנחנו אומרים שהשם הוא מלך, זה בעצם, האמונה אל אחד, זו נקודה מאוד חשובה. מה זה בעצם, מה זה מלכות? מלכות זה ממלכה. יש ממלכה בעולם. ממלכה, מה זה בדרך כלל ממלכה? יש סדר, נכון? ממלכה זה זה מקום מסודר, נכון? שיש, כל אחד יודע את התפקיד שלו, כל אחד ממלא את נכון, ממלכה, הכוונה, זה שלטון, יש מקום מסודר, זה מקום שיש בו היררכיה, יש בו אורגניות, יש בו סדר, יש בו חוקיות, נכון? כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא מלך בעולם, זה הכוונה שאנחנו מאמינים שהשם אחד, מה הכוונה השם אחד? כמו שאנחנו אומרים, השם אחד הוא שמו אחד, הכוונה, העולם שלנו הוא עולם אחדותי. המציאות שאנחנו חיים בתוכה זה ממלכה. יש סדר, יש אחדות. כל דבר במקום הוא ממלא את תפקידו. יש הרמוניה בבריאה, יש קשר בין הנבראים. זה לא שכל אחד הוא לעצמו. אדם לאדם זאב. אדם לאדם זאב זה לא ממלכה. כל אחד הוא נלחם נגד השני. ממלכה זה אומר שבעצם אנחנו מאמינים באחדות השם. כתוב שהאדם כשהוא אומר את הפסוק השם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא גם צריך לכוון שהעולם שלנו הוא עולם אחדותי. שיש אחדות בעולם. אז אם אדם בראש השנה, לכן, הדבר שהוא הכי אנטיתזה בראש השנה, שיכול לקרות לאדם, זה שהוא חס וחלילה רב עם אשתו בערב ראש השנה. האתגר הכי גדול בערב ראש השנה, זה גם בערב ראש השנה, זה לא יכול להיות שאדם עושה מעשה אלטרואיסטי כזה של צדקה, וזה בא על חשבון השלום בית שלו עם אשתו. זה לא יכול להיות. זה לא הולך ביחד. יש פה משהו לא תקין. לא ככה נותנים צדקה. כי אם אתה באמת רוצה להאמין, אי אפשר לדבר גבוהה גבוהה על מלכות השם בעולם, כשאתה קודם כל לא מיישם את זה אצלך בחיים, במעגלים הכי קרובים שלך. אתה לא יכול לדבר על אחדות השם, כשאתה לא חי את זה. אי אפשר לדבר על אחדות השם כאיזה מין סיסמה ריקה, נגיד נקמה לזה ככה. כתוכן ריק. אם אתה לא להאמין ולחיות את מלכות השם, זה קודם כל צריך לבוא לידי ביטוי במובן הכי פשוט של ענייני בן אדם לחברו ובן אדם לאשתו בשלום בית. זה נקרא אחדות, שיש שלום בית. ולא שייך, אם אדם עושה מעשה גדול של צדקה בערב ראש שנה, ביום שבו הוא רוצה להמליך את השם על העולם, אז גם אם הוא עושה מעשה הצידי כזה גדול, זה לא יכול להיות, בסדר? זה לא יכול להיות שזה לא נעשה באופן, צריך, זה הדבר הזה צריך לעשות מתוך הבית, מתוך המקום של השלום, דווקא מתוך השלום, הבאת השלום שבין אדם לחברו וניש לאשתו. זה חייב ללכת ביחד. זה מצוין לתת דינר לעני בערב ראש השנה. אבל יש דרך לעשות את זה. קודם כל היה צריך להשקיע עוד קצת זמן, נכון? זה קשה. יכול להיות שאשתו היא באמת זה פרויקט, נכון? אבל צריך להשקיע בזה, נכון? הרבה יותר קל לקחת את הדינר ולתת אותו לעני בלי להתייעץ עם האישה. ובאמת הרבה פעמים בשביל שהאישה גם תעשה את זה איתך, כאילו באותו ראש, זה צריך כאילו, זה עבודה, נכון? צריך להשקיע בזה. אבל באמת זה קשור לראש השנה הדבר הזה. זה קשור לראש השנה, במובן העמוק זה קשור לראש השנה. רק לתת צדקה לעני בערב ראש שנה, ולא לעשות את זה, ובמובן החיובי, הדבר הכי נכון זה לעשות דבר כזה מתוך השלמות של הבית. זה נקרא להמליך את השם בעולם. להמליך את השם בעולם זה קודם כל להמליך את השם בעולם, בעולם המידותי שלך, בעולם המוסרי שלך. שאתה, מי שמאמין במלכות השם באמת, אז הוא קודם כל זה בא לידי ביטוי בחיים המוסריים האישיים שלך. מה קורה כתוצאה מזה, חברים? אני טוען שבעצם כל הסיפור הזה, הוא לא היה צריך להתגלגל בצורה כזאת. הוא מתגלגל בכיוון לא טוב. כיוון שהוא מתחיל, זה כמו הסוג של, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, אני רוצה להיות זהיר בדבריי. האדם הזה הוא היה חסיד, ועדיין הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. וכשחסיד הוא פועל לא נכון, אז גם אצל חסיד יש דבר כזה, לפי מדרגתו, כאילו כמו של עבירה גוררת עבירה, בסדר? כאילו דבר, וזה קשור למה שעידן אמר, בסדר? לכן אני מתחבר פה לדברים של עידן. מה קרה? קודם כל, מה קורה? הוא הולך לבית הקברות, נכון? הוא הולך לבית הקברות. קודם כל אמרנו קודם, בית הקברות, אני אומר, בית הקברות זה המקום שלפי דעתי הוא הכי אנטיתזה לראש השנה בעצם. הוא הכי אנטיתזה. ראש השנה זה היום של החיים. ואז מה קורה? הוא שומע שתי רוחות, שימו לב, הוא שומע שתי רוחות שמדברות זו עם זו, ומה הן מדברות? הן מדברות על מה הולך להיות בראש השנה. בסדר? עכשיו חבר'ה, אם מדברים על מה הולך להיות, שימו לב עוד משהו פה. אני אומר עכשיו משהו עוד לפני מה שעידן אמר. מה עוד הוא היה יכול לשמוע? אם כבר מדברים על מה הולך להיות בשנה הבאה, מה הן אומרות אחת לשנייה שהן רוצות ללכת לשמוע מאחורי הפרגוד? מה היה יכול להיות אחרת? בדיוק, שהן ילכו לשמוע. למה הן לא אומרות אחת לשנייה? בוא נלך לשמוע איזה דברים טובים יהיה השנה. איפה האופטימי? מה? לא, לא, לא נכון, לא. לא, לא יפה. למה, בדיוק. למה הם לא, איפה מדברים על הדברים החיוביים? מה קורה? מה? זהו, רק רע הולך להיות השנה? מה זה, מה? למה ללכת לשמוע רק את הפורנויות? מה? זה כאילו לשון, כן, זה סוג של, זה גם נכון, זה סוג של לשון הרע. אני טוען שכאילו, אתם מבינים, אלא מה, החסיד הזה, הוא ידרדר למקום, זה ברור שבראש השנה, בשמיים, מדברים בעיקר על הדברים הטובים שהולכים להיות השנה. אבל פה נגרמה פה איזו שמיעה סלקטיבית מסוימת. כאילו החסיד, הוא תיעל את עצמו למקום הזה. זה כאילו, אתם מבינים, יש פה איזה מישהו, עבירה גוררת עבירה, כאילו אתה מגיע, זה שאתה מגיע למקום, זה שבבית הקברות מדברים על הפורענות, אני יכול להבין, בסדר? כי בית הקברות זה בית קברות, זה מקום פסימי, זה מקום... אבל זה אני כאילו חשבתי לעצמי היום, רציתי לכתוב לעצמי איזה סיפור אלטרנטיבי, כאילו. מה כאן הסיפור אלטרנטיבי? כאילו הכוונה היא, בוא נדמיין שהחסיד הזה, מה קורה? עכשיו גם, אני מסכים, כאילו מה קרה פה בהמשך גם? הסיפור הזה הוא מתגלגל לא טוב, אני רוצה רק להראות את הדברים הלא טובים, ואחר כך אני אדבר על הסיפור האלטרנטיבי, כאילו, אני הפוך, אני חושב שיש פה המון, יש פה מצד אחד הרבה דברים עוצמתיים, נכון? לא כל אחד גם מתגלה לו כאלה גילויים, נכון? מה הולך להיות השנה? זה כבר דבר גדול, נכון? התגלה לו פה גילויים. נכון? יש כאלה שוואו, אז חסיד הזה, בלה, כמו שאומרים, הוא שיחק אותה בגדול, כמו שאומרים, נכון? עשה קופה, כאילו, נכון? הוא התעשר על ידי זה. אבל אני חושב שכל מה שקרה לו זה לא טוב. זה בסופו של דבר זה עונש כל מה שקרה לו. זה לקח אותו למקומות לא טובים. זה גם פגם בחסידות שלו כאילו. יש פה משהו לא טוב. ואני כאילו חושב שזה לא נכון. אנחנו צריכים לכתוב, כי אני חושב שזה נכתב אולי בגמרא, בשביל שאנחנו נכתוב דווקא את הסיפור האלטרנטיבי, ונבין ממנו, חז"ל אולי כתבו את זה, כדי שנבין ממנו דווקא בדרך ההפך, מה צריך, אם אנחנו רוצים להיות חסידים אמיתיים כאילו, מה לא לעשות, ואיך צריך באמת, אם אנחנו באמת רוצים להיות אנשי אמת וחסידים גדולים, אז אנחנו צריכים להבין איך אנחנו צריכים, איך הסיפור האלטרנטיבי הנכון צריך להתרחש. כי אני רוצה להראות כמה דברים, זה גם קשור לדברים שעידן אמר, וגם בהמשך, יש פה כמה נקודות בעייתיות בסיפור הזה, בכל איך שהמאורע הזה מתגלגל. קודם כל, הנה, זה שבכלל אתה שומע, שזה הנושא שמדברים עליו, איזה פורענות בא לעולם. זה כבר עושה את הראש השנה, שלך, כאילו שאתה תעסוק עכשיו כאילו באסונות שהולכים להיות, אתה עסוק לא בדברים הטובים, כן? אתה עסוק בדברים הרעים שהולכים להיות. שם כאילו הראש שלך נמצא, שם כאילו החסיד, זה העולם שהוא מתגלגל אליו. וגם מה שעידן אמר, כן, עצם העובדה שגם אחר כך הוא בעצמו לוקח את זה כאילו לסוג בפשט לפחות, איזשהו סוג של, זה לוקח אותו דווקא למקום אנוכי. במקום שהחסידות פה תצא לפועל דווקא בהפוך, הוא יכל פעמיים להציל את הכלל. יכל להציל את הכלל, יכל להיטיב לעוד אנשים אחרים, מה יש? זה הערה שהרבה אנשים היו מרוויחים מזה, אם כולם היו יודעים שהברד ילקה את הזה, ואם כולם היו יודעים אחר כך שהשידפון ילקה את התבואה, אז הוא היה לא רק זוכה בעצמו, כן? והוא היה הפוך, היה מזכה את כל ה... כתוב בספר מסילת ישרים, רבותיי, באחד מפרקי ה-C של מסילת ישרים, נדמה לי שיש לי את זה פה, כתוב ככה, ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, הם שומעים בפרק י"ט במסילת ישרים, והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. כלומר, זה המהות של החסידות, זה החסיד שהוא כל כולו חושב על הכלל. כן? ופה כאילו בסיפור הזה קורה משהו שהוא לא, שדווקא כאילו החסידות הזאת שהתחילה בצורה לא ראויה כל כך, היא בסוף גרמה לזה שהוא השתקע כאילו בעצמו. מה עוד קרה פה לא תקין בסיפור הזה? בסדר? ואני אומר עוד משהו, כן, עוד משהו. מי אמר קודם, אתה אמרת לשון הרע, על עצם זה שכאילו, עצם זה שהן מדברות על הדברים הרעים שהולכים להיות, נכון? אבל יש פה עוד משהו, לעניות דעתי. בדיוק. למה החסיד הולך, אני חושב, זה הרע. יודעים שאשתי, סתם למעשה, שאשתי זה ככה מקפידים על זה. אשתי הייתה הרבה שנים מורה. הרבה שנים היא מורה. אשתי תמיד מקפידה, הרבה פעמים נגיד, אתה עובד במשהו, אז יש לך, קוראים לך חוויות בבית ספר, כל מיני סיפור עם הילדה הזאת, אשתי תמיד הייתה מקפידה, שהיא גם כשהייתה מספרת לי, סיפורים כאילו קצת לא נעימים נגיד על ילדים, מה שעבר עליה היום נגיד, או בעבודה, היא מעולם לא הייתה אומרת לי שמות של האנשים, שזה נוגע אליהם. זה בעייתי, נכון? כי ברגע שאתה מספר, אז מה, קודם כל אין שום תועלת, אין שום תועלת בסיפור כזה, ובסוף זה גם, זה מיותר, זה לגמרי מיותר, זה שהיא משתפת אותי באיזשהו סיפור, שיש מה, אולי רוצה אפילו להתייעץ איתי, לספר לי וכולי, אבל זה לא נוגע, אין שום חשיבות שאני אדע, כי הרי פה זה כולם ילדים בבית ספר פה, זה כולם אנשים מהקהילות שלנו, ואם היא מספרת לי, אז היא מספרת לי על המשפחה הזאת, ועל הילדה הזאת וזה, למה שאני, ואין שום צורך שאני אדע על מי מדובר. אז הייתה תמיד מספרת לי בעילום שם. פה מה קורה? פה רואים שהוא לא סיפר לה בעילום שם, נכון? הוא לא סיפר לאשתו בעילום שם. סך לה כל אותו המערה, הכוונה היא, הוא גם נתן לה את כל הפרטים, כאילו. גם על מי מדובר, על איזה מנות מדובר, נכון? רק בגלל זה, מה קרה כתוצאה מזה? מה קרה כתוצאה מזה? שהיא ידעה, אם הוא סתם היה מספר לה, נגיד, את התוכן של השיחה, הוא לא היה אומר לה על מי מדובר, על איזה מנות מדובר, נכון? מה היה נמנע אחר כך? המריבה, נכון? המריבה בין אשתו לאימא של אותה נערה, נכון? זה היה נמנע, נכון? זה שאחר כך היא, כלומר, היה לו כאילו פה בסוף, כאילו משהו, יש פה משהו לא טוב, מתגלגל, בסדר? נכון? אתם מבינים? משהו פה לא טוב מתגלגל בסיפור הזה. זה לא נכון, זה לא צריך ללכת למקום הזה. עכשיו, ואז בעצם מה קורה בסוף? בסוף גם בגלל כל ה... בסוף בגלל כל ה... בגלל, אני חושב ככה. לכאורה גם מי שמסתכל על זה כאילו בצורה טובה, שזה וואה, שווה מה שקרה לו, רואים בסוף שהברז נעצר כאילו, נכון? רואים בסוף, בשנה השלישית כבר זה לא הולך, זהו, זה נעצר, נכון? כאילו השפע, כאילו כביכול הברכה הזאת, היא נעצרת, נכון? השנה השלישית זהו, זה כבר לא הולך, נכון? אני אומר עכשיו, חבר'ה, עכשיו אני רוצה לכתוב איתכם רגע אחד את הסיפור האלטרנטיבי, בסדר? אוקיי? ובזה נלמד, בסדר? וזה, כל הכך זה מוסר השכל פה, בסדר? מוסר השכל. אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. הוא מוסר השכל חשוב לראש השנה. קודם כל, בערב ראש השנה, מצווה גדולה לתת דינר לעני. באמת. צריך לחפש בערב ראש שנה, לעשות איזה מעשה חסד עוצמתי. תחשבו גם אתם, כל אחד מכם, מה אתם יכולים לעשות? משהו בענייני בן אדם לחברו, משהו שדורש מכם, משהו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, באמת. קודם כל, זה עצמו ודאי דבר ראוי, רבותיי. לעשות, אני עדיין מחפש את המעשה הזה, כאילו, צריך כל שנה, באמת לפני ראש השנה, להשתדל מאוד, לעשות איזה מעשה טוב, באמת, אנחנו מאמינים ב... אנחנו צריכים להוציא מאיתנו טוב. להוציא מעצמנו חסד, אם כל אחד מאיתנו היה חושב על איזה מעשה הירואי כזה, מעשה באמת משמעותי של חסד, כל אחד מאיתנו יכול להכריע את העולם לכף זכות, באמת, זה דבר גדול, שנוציא מאיתנו בערב ראש שנה, שנבטא באמת את הטוב שבנו, את החסידות שבנו, את מידת החסד שיש בכל אחד מאיתנו בצורה הכי גדולה. באמת, גם אפילו ברמה של צדקה, נגיד, לתת פתאום איזה סכום, וואו, גבוה, כאילו. אפילו משהו חד פעמי, כאילו. היום קשה למצוא עניים, זה הבעיה, עניים אמיתיים. אולי יש פה כאלה שמכירים. עניים, אנשים שבאמת צריכים, כאילו. שבאמת צריכים. זה חשוב. לתת צדקה לעני, רבותיי, לתת צדקה לעני בשני בצורת, כאילו באמת משהו שהוא באמת, לא יודע, מישהו הולך לתרום כליה בערב ראש שנה, נגיד, או משהו כזה. או באמת לעשות מעשה חסד גדול. לא משנה, זה לא חייב להיות דווקא בתרומה. תחשבו, כל אחד יכול לחשוב פה, כל אחד, אין לי ספק שכל אחד מכם יכול לעשות איזה מעשה חסד גדול עוד לפני ראש השנה הזה. זה חשוב, באמת נכון. וזה ודאי מוסיף לזכויות, יכול מאוד להוסיף לזכויות של עם ישראל. הרבה מעבר למעשה עצמו. עצם זה שאנחנו מוציאים אל הפועל את הטוב שבנו, אנחנו באים לראש השנה אחרת. בסדר? אבל גם כשעושים מעשה, לא עושים מצווה הבאה בעבירה כאילו. לא עושים, כמו כשאתה עושה מעשה טוב, תעשה אותו עד הסוף, בצורה נכונה גם. אתה עושה אותו, אתה אדם נשוי, לא יודע מה, אתה אדם נשוי, יש לך אישה, אתה רוצה לעשות מעשה, אתה רוצה לתרום, אתה רוצה לעשות תרומה, לתת תרומה גדולה, אתה רוצה לתת איזה תרומה עכשיו, נגיד מישהו בא ערב או שנה, רוצה לתת איזה תרומה של 5,000 שקל, לא יודע. כל המשכורת החודשית שלו, הוא רוצה לתרום. לתרום לאיזה ישיבה, לתרום לעני, לא יודע מה, רוצה לעשות באמת איזה מעשה צדקה עם משקל אדיר, כן? בסדר, אתה יודע שכאילו הרבה פעמים אתה תלך לאשתך, אתה כבר מתבשל בזה שבועיים, אבל היא בכלל לא שיתפת אותה בזה, עכשיו כאילו להתחיל לדבר איתה על זה, לשכנע אותה, להביא אותה לזה, זה זמן, צריך להשקיע בזה, נכון? צריך לשבת איתה, זה ערב, לדבר איתה, לשתף אותה ברעיון, למה זה חשוב, למה זה חשוב דווקא לזה, למה זה, נכון? אבל זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל, אם אתה עושה את זה, קודם כל, אתה מרוויח את קודם כל, את היחד. קודם כל, אתה משתף אותה, אתה מרומם גם אותה לזה. לא רק שאתה לא רב איתה, אלא שהפוך, הזוגיות שלכם גם מקבלת משמעות הנעלית, נכון? פתאום, זה לא רק אתה. זה לא רק עכשיו אתה, מידת החסד הפרטית שלך. אלא זה אתה, זה הבית, זה המשפחה, עכשיו היא שותפה בכל... זה גאווה למשפחה שהיא עושה מה... זה כל המשפחה כולה מתרוממת על ידי מעשה כזה. זה משהו אחר לגמרי, נכון? אז זה לא רק שאתה... זה חסידות שהיא בעצם, היא עושה את מעשה החסידות שלה מתוך ראייה של כל ה... של כל המחש... של כל המכלול, לא רק את המעשה עצמו, לא רק המעשה ההירואי של נתינת הצדקה, אלא באמת לעשות את זה מתוך שלום בית, ומתוך, ואתם יודעים איזה זכות זה למשפחה, אם המשפחה כולה מתרוממת למצב הזה, זה לא רק איזה זכות אישית שלך שאתה עשית מעשה הירואי כזה, שנעשה מעשה כזה בעולם, אלא אתה גם זכית לרומם את כל, אחר כך גם אשתך גם מספרת את זה לילדים, שזכיתם כמשפחה לתת כזה, זה מרים את כל המשפחה, זה משהו אחר לגמרי. אבל אני אומר, זה קשור להכנה לראש השנה לעשות את זה נכון, לא רק כדי שלא תצא תקלה, אלא זה גם, זה נקרא להתכונן לראש השנה. להתכונן לראש השנה, זה לא רק לתת צדקה, אלא גם לחשוב על כל הסביבה שלך, והמשפחה שלך שאתה חלק ממנה, שכולם מתרוממת לתת את הטוב, ולעשות את המעשה הטוב. אז זה גם ביטוי לזה, שאתה לא רואה רק את ראש השנה, כאיזה מין הצלה פרטית שלך, או משהו כזה, אתה לא רואה מה שקורה מסביב. זה לא נכון, אי אפשר לתת, אי אפשר, זה לא נכון לעשות מעשה הירואי כזה, לתת צדקה לעני, בלי שאתה רואה את הסביבה, בלי שאתה מרים את כל הסביבה שלך יחד איתך בעצם, כמה שאתה יכול. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אדם למשל יכול לראות, יכול שהוא יעשה מעשה צדקה, נגיד, שהוא יכול גם, לא יודע מה, כולם עכשיו נתגייס ביחד, נעשה יחד איזה מעשה. אני, לא רק יש לי איזה רעיון פרטי, אלא אני יכול, לא יודע, יכול לשתף איתו את כל החבורה כולה, לא יודע מה, כל המחזור, לא יודע מה, או משהו כזה. לא יודע מה נספיק עכשיו לפני ראש שנה, לא משנה, אבל עושים באמת משהו, איזה מעשה טוב, שהוא יתעורר אצלי, אבל בוא אני, עושים, כולנו עושים תיקון כלפי הדבר הזה. זה ודאי הרבה יותר שלי, זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר בדיוק. עכשיו השבת למדנו על, בפרשת שבוע על הערבות, על הערבות שיש בכלל ישראל, יש ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. הנסתרות להשם אלוקינו, עם ישראל ברגע שהוא נכנס לארץ, הוא קיבל על עצמו את הערבות. זה קשור, זה משהו מהותי באיך שכלל ישראל בא לראש השנה גם. יש כאלה שאומרים שבגלל זה הסיבה שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת לפני ראש שנה. בגלל הערבות, בגלל הנושא הזה של הערבות. אז עכשיו אני רק רוצה להגיד, אני חושב עכשיו נלך עם החסיד הזה. מה הסיפור האלטרנטיבי? כאילו? איך הסיפור בעצם, במובן החיובי, היה צריך להתגלגל בעצם? ואני חושב, אם אני כותב עכשיו, נתחיל את אותו סיפור, אבל בצורה אחרת, איך הוא היה צריך להיות במובן, לאן, כאילו, איך הגמרא, מה היא בעצם רוצה ללמד אותנו פה? ואני חושב, כאילו, התחלתי לחשוב על זה, כאילו, על הדבר הזה. מה בעצם הסיפור האלטרנטיבי? כן, הסיפור האלטרנטיבי הוא מתחיל כך, הוא מתחיל בצורה מתוקנת. הוא מתחיל, נכון, שמעשה בחסיד אחד, שהוא עלה בדעתו, עלה ברצונו, לתת דינר לעני בערב ראש שנה של שני בצורת, נכון? והוא הלך, והתייעץ עם אשתו, הלך ועשה עבודה עם אשתו, השקיע בה, שב איתה, שעה, שעתיים, רומם אותה, הצליח בזה, התאמץ בזה, נכון? התאמץ על זה. זה לא קל, חברים, זה לא קל, אני אומר לכם גם כאילו לחיים, זה לא קל. אבל הוא ראה את התמונה השלמה של המציאות, הוא לא ראה רק את המעשה חסד ההירואי שלו. אלא הוא רצה להרים איתו גם קודם כל בסדר, קודם כל אחד, תרים איתך את המשפחה שלך כאילו קודם. נכון, והוא מרים את אשתו גם כן להיות שותפה איתו, וכמשפחה הם עושים את המעשה הזה. ואחר כך הוא הולך לבית הכנסת, בסדר? אחר כך הוא לא לן בבית הקברות, בסדר? אחר כך הוא הולך לבית הכנסת. הרב קוק כותב פה שגם הביטוי, אגב, של לשמוע מאחורי הפרגוד, זה השגה נמוכה. ככה כותב הרב קוק בעיניה. מה זה מאחורי הפרגוד? כאילו זה מחוץ לפרגוד. זה לא, הרב קוק כותב, זה לא המקום, מאחורי הפרגוד, זה לא המקום של ההשגות השכליות הבהירות. ככה הרב קוק כותב. שבעצם, בגלל המצב הזה שהוא כאילו התגלגל בכלל לבית הקברות, גם ההשגות שלו, של ראש השנה, יש הרבה יותר מזה. הוא יכול לשמוע את הדברים החיוביים, כזה חסיד, אם הוא היה בבית הכנסת כל ראש השנה, ולא בבית הקברות, מי יודע בכלל מה יכול להתגלות לו? באמת הוא היה שומע את הדברים הטובים, לא רק את הפורענות, הפוך, הוא לא היה שומע רק את הפורענות. הוא היה שומע בבית הכנסת, במקום שבו מדברים על החיים, אם הוא היה זוכה, אם הוא היה מתחיל, אתם מבינים, הרבה פעמים זה מתחיל ככה, כאילו אתה... אם אתה מתחיל את הניווט לא נכון, אתה מגיע בסוף, אתה מתברבר. אתם יודעים מה הכוונה, נכון? כשאתה עושה טעות בניווט, מה קורה בסוף? אתה אחר כך בכלל לא נס את המפה, ואתה מתברבר, ואתה... אתה מוצא את עצמך באיזה מקום רחוק, שאתה לא יודע איפה אתה נמצא בכלל, וזהו, אתה תלוש.
זה טוב שהוא שומע את הרע, אבל.
מה?
זה טוב שהוא שומע את הרע. אם אתה שומע את הטוב, אז יש כבר טוב, אז יפה, אז שיהיה טוב.
לא.
אם אתה שומע את הרע, אתה יכול לקחת ולתקן אותו, ואז יהיה רק טוב.
כן.
אם אתה שומע רק את הטוב, אז נשאר את הרע ונחיל.
לא, אבל קודם כל, גם את הטוב, אבל קודם כל... אני
יכול לתקן.
למה? אבל יש גם טוב. מה, ואם הוא היה שומע, הוא היה שומע דברים חיוביים, היה שומע בשורות חיוביות. וגם בחקלאות נגיד, שמי שזורע ברביעה השנייה, וואלה, ילך לו... מי שישתול השנה עגבניות, אני יודע מה, לכולם ילך. נכון? אתה מבין? הוא היה יכול להרים את כולם, הוא היה יכול לשמוע דברים חיוביים. הוא היה יכול לשמוע דברים, בשורות אדירות על כלל ישראל, איך אפשר להרים? זה היה יכול להביא אותו לעוצמות הרבה יותר גדולות, ולהוציא לפועל עוד יותר את העוצמה של הטוב שלו. לפי דעתי זה גם לא היה נעצר אחרי שנתיים. אם הכל היה, אם הכל היה הולך במובן, זה היה פשוט, אתם מבינים? זה היה הולך מחיל אל חיל, זה היה רק מתעצם כל הזמן. הוא לא היה שומע רק מאחורי הפרגוד, הוא היה שומע בתוך הוא היה שומע השגות של ברכה אלוקית, של לא רק אולי, זה קשור אולי לזה ששאלו פה גם על זה, שזה רק דברים חומריים, אני לא יודע אם זה רק, גם לשמוע גם דברים חומריים, אבל יכול להיות שהוא היה זוכה לשמוע דברים עוד הרבה הרבה יותר גדולים. על גורל הטוב, על גורל העולם, על גורלו של עם ישראל. כאילו, הגמרא הזאת, היא באה ללמד אותנו מה עוד הפוך, על דרך ההפך כאילו. אתם מבינים מה אני אומר פה? אבל זה בא הפוך, זה בא להגיד לנו, ראה, איזה מטען יש בראש שנה. חבר'ה, בראש שנה, אנחנו יכולים לזכות, לשמוע, אם באמת נבוא לראש שנה נכון, ונתחיל דווקא מההשתדלויות הקטנות האלה. ולבוא באמת לראש השנה מתוארים. ולא לפסוח על שום... לא לעשות איזה מעשה הירואי של טוב ולא לראות את הסביבה שלנו. לא לעשות את הדברים כאילו להסתכל רק על עצמי בצורה אנוכית, אלא באמת לחשוב ולהסתכל כל הזמן על הסביבה, לחוש אותה. לראות שאני, לפעמים אדם יכול להתפלל ולהפריע למישהו שיושב לידו, כאילו לא לראות את לא לראות את הסביבה, לא לראות את הסביבה הקרובה אליי. כן.
אז למה בית הגמרא דווקא לא הלכה עם הדרך שלך, שאתה אומר? למה היא לא הביאה את הדווקא למה כן לעשות? למה היא מלמדת לנו מה לא לעשות?
נכון, לפעמים זה ככה, הרבה פעמים הגמרא עושה את זה. היא מלמדת אותנו על דרך השלילה, נכון? הרבה דברים זה ככה. בהרבה דברים זה דרכם של חז"ל. ללמד אותנו בדרך השלילה. ואני חושב שדווקא מהסיפור הזה אפשר ללמוד על דרך השלילה, איך באמת צריכה להיות החסידות האמיתית שלנו לקראת ראש השנה? ואיזה עוצמה יש בראש השנה? ואם פה זה, אם פה יש איזושהי עוצמה של גילויים בראש השנה, אז מה שבאמת יכול להיות במובן החיובי, זה עוד למעלה או למעלה, למעלה מכל מה שכתוב פה. בעוצמות עוד הרבה יותר גדולות. כן? אז אני חושב שזה לקח, זה לקח חשוב מאוד מה שכתוב פה. כאילו בעצם הגמרא הזאת יש פה מסר מאוד מאוד חשוב. בסדר? אבל זה משך של ראש השנה הדבר הזה. אנחנו צריכים, אי אפשר להגיע לראש השנה ולדבר על רעיונות גדולים של מלכות השם בעולם, כל עוד אנחנו לא, גם אנחנו באמת לא מבינים שלהמליך את השם עלינו, זה בא לידי ביטוי בדרך ארץ שלנו וביחס שלנו לחבר ולזולת ובאהבת הזולת הפשוטה. זה האלף בית של אחדות, לאחדות, אמונה ואהבה זה הולך ביחד. אם אתה מדבר על אחדות השם ואתה לא מבין שאחדות השם זה כולל גם את היחסים הפשוטים שבין אדם לחברו, זה חייב ללכת ביחד. זה נקרא להמליך את השם בעולם. זה קודם כל להמליך את השם על עצמנו במובן המוסרי, המידותי, היותר פשוט שלנו. ואז אנחנו באמת באים לראש השנה נכון ומסוגלים להביא המון ברכה וחיים ושפע לעולם ביום הזה. בסדר? טוב, תחשבו על זה קצת. בסדר, רבותיי? עד כאן היום. שיהיה שנה טובה ומתוקה לכולנו.